בסדר, אנחנו עכשיו פותחים את השיעור היום. השיעור היום יהיה מורכב בשני חלקים. החלק הראשון יהיה הכל יהיה בהלכות שבת, כמובן החלק הראשון, והחלק השני כרגיל. עכשיו רציתי רק לומר שאנחנו חילקנו את הלכות שבת לשני חלקים. החלק של הקום ועשה, מה שנקרא עשה טוב, התפילות, ההכנות לשבת, כל וקידוש והסעודה, ונשאר לנו לדבר על הלכות ההבדלה, ואחרי כן נעבור להלכות המלאכות של שבת, שזה כבר יהיה בעזרת השם סדרת שיעורים ארוכה. ועוד לפני כן יבוא משיח צדקני ולמד תורת כל העם כולו, ואנחנו נשב ונקשיב לשיעור. בינתיים אנחנו לומדים היום את הלכות ההבדלה. אך כך, ההבדלה מורכבת משני חלקים, כן? ההבדלה בתפילה, אתה חוננתנו, שאומרים בתפילת אתה חונן, ואחרי כן יש את ההבדלה על הכוס. לא הצלחת להפעיל את זה, זה לא עובד הדבר. ואחרי כן זה ההבדלה על הכוס. וצריך לדעת שעיקר ההבדלה זה בתפילה, ונראה במה זה מתבטא. אז ככה נצמד עד כמה שאפשר ללשונותיו של האדמו"ר הזקן, ונרחיב במידת הצורך. ההלכות האלה מופיעות, היסודות של הלכות ההבדלה, בסימן ריש צדיק דלת, ושם כתוב ככה: המבדיל על הכוס קודם שיתפלל ערבית, אז כבר עשיתי הבדלה, לקחתי את הכוס ועשיתי הבדלה, הייתי צריך להוציא את המשפחה ידי חובה, בסיבה עשיתי כבר הבדלה, ורק אחרי כן אני הולך להתפלל מעריף. צריך להזכיר הבדלה בתפילה. מדוע? שהרי עיקר תקנת ההבדלה שתקנו על שכנסת הגדולה כשעלו מן הגולה הייתה להזכירה בתפילה. וכיוון שכך, כיוון שהזכרת ההבדלה בחונן הדעת זה עיקר התקנה, אז גם מי ששכח הוא נאנס ולא יתפלל ערבית מוצאי שבת. אז למדנו פה, הייתה לנו בסדרת השיעורים שעסקה בהלכות שבכל יום, בעזרת השם כשנסיים הלכות שבת תחזור לזה. אז כאשר מדובר באדם ששכח או נאנס או מסיבה כלשהי לא יתפלל תפילה מסוימת, בתפילה הבאה אחרי הוא יכול לתקן את זה. ואין שאופן התיקון הוא שהוא מתפלל פעמיים את תפילת ה-18 הראשון הוא מתפלל את התפילה הנוכחית, התפילה החיובית עכשיו, וזה גורר שהוא יכול אחר כך שהוא מסיים אותה להתפלל את התפילה התשלומים, את התפילה שהוא חייב. אז בזה, יש בזה כמה וכמה פרטים, איך ומתי ומתי לא וכו', אבל זה לא השיעור שלנו היום. אבל מי ששכח הוא נאנס ולא יתפלל ערבית מוצאי שבת, שאז הלכה שמתפלל בשחרית פעמיים 18, צריך להזכיר הבדלה בתפילה השנייה, שזאת תפילת התשלומים. כשהוא מתפלל שחרית הוא נרדם, התוועדות נמשכה תוך הלילה, עשה לחיים, לא יודע מה, הוא מתעורר בבוקר, לא התפללתי מהר אתמול. נו, אז תתפלל תפילת שחרית, ואחרי ה-18 הראשון אתה תעשה הפסקה קטנה, תגיד איזשהו כמה פסוקים, ותתפלל את ה-18 להשלמה. ב-18 הזאת של ההשלמה אתה צריך להגיד אתה חוננתנו. אתה חוננתנו יום ראשון עכשיו שעה 11:10, 11:00, יודע מתי הוא שם בבית הכנסת. זאת ההלכה, צריך להזכיר הבדלה בתפילה השנייה של התשלומים, אף על פי שכבר נבדיל על הכוס בלילה. פה מכניס אדמור הזקן מספר מילים שחשוב לי להדגיש, כפי שאני נוהג בשיעורים הללו, להזכיר גם את דעת המשנה הברורה. זה דלא כהמשנה הברורה ששבה בסימן ריש צדיק דלת בספקות נא אלף, דעתו של המשנה הברורה היא שאם הוא כבר הבדיל בלילה על הכוס, אז הוא לא אומר בבוקר בתפילת התשלומים הזאת את התחוננתנו. רק אם לא הבדיל בלילה, לא רק שלא הבדיל בתפילה כי הוא נאנס, הוא תפס תרדמה כזאת שגם אבדולה הוא לא עשה. אז בכלל עוד לא הבדלת, לא על הכוס ולא בתפילה, אז הדין הוא שאתה בתפילת התשלומים אומר אתה חוננתונו. אבל במידה והבדלת על הכוס, למרות שאתה באמת מתפלל עכשיו פעמיים 18, וה-18 השנייה היא באמת לתשלום, לתפילת ערבית שחסרת אתמול, אבל אתה לא אומר עוד הפעם עכשיו, הבדלה אתה חוננתונו, כבר הבדלת על הכוס אתמול, אבל אדמור זה כן צמוד ליסוד הזה, שעיקר ההבדלה היא הבדלה בתפילה, ולכן הוא אומר, ואני ממשיך שוב ולחוזר ללשונו של אדמור זה כן, צריך להזכיר הבדלה בתפילה השנייה של התשלומים, אף על פי שכבר הבדיל על הכוס בלילה. מדוע? לפי שההבדלה שבתפילה היא עיקר התקנה.
מה עם הבדלה עצמה?
נגיע לזה עוד. נגיע. בלכות הבדלה, נדבר על זה. עכשיו אדם שטעה ולא הזכיר הבדלה בכונן הדעת, שחר בלילה אתם יכולים לדעת, הוא ממשיך, אז הוא לא אמר אז ככה זה הולך, יש לו כמה וכמה מצבים. אז בעיקרון אדם שטעה ולא הזכיר הבדלה בכונן הדעת, הוא משלים את התפילה ולא חוזרים חזרה אחורה בשביל ההבדלה. מדוע? הועיל וצריך עדיין לאומרה על הכוס וירצה ידי חובתו. אתה רואה במקום החוס הולך לעשות הבדלה גם על הכוס, אז אתה תצא ידי חובה. רק שיזהר מלעשות שום מלאכה קודש, אם יבדיל על הכוס, הוא יאמר אחר התפילה, מבדיל מקודש לכל בלא ברכה, ואז הוא יעשה מלאכה. כי הלכה היא שאדם ששכח ועשה מלאכה באיסור, הוא שכח, הוא סיים ברכת המזון ששלשו דסורס, יוצא החוצה, מדליק את האור בחדר מדרגות, לא התפללתי מים, לא עמדתי באורך המבדיל, וגם התפללתי מים, עשיתי הבדולת. אוקיי, נו, השם יסלח לי. אבל אם אחרי כן בתפילה הוא יעשה טעות ולא יגיד את התוכן אנטונו, הוא צריך לחזור ולהתפלל. אבל זה רק בן אדם שנכשל בטעות ועשה מלאכה לפני שהוא הבדיל, אם זה על הכוס, אם בבורך המבדיל. אבל אם שכח, אומר אדמור הזקן, ועשה מלאכה באיסור או טעם מאומה קודם שיבדיל על הכוס, צריך לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפילה וגם על הכוס, שאינו יוצא בהבדלה על הכוס לבדה. אני עוד לא עשיתי הבדולה, אני אעשה הבדולה על הכוס. נכון, עשיתי מלאכה, ואני יודע שהדין שמושים מלאכה או שאוכלים משהו לפני הבדולה, אז צריך באמת, אם שוכחים עד חונתון, לעזוב ולהתפלל. אבל אני הולך לעשות הבדלה עכשיו על הכוס, אז אני כבר יבדיל, למה לחזור עוד פעם על 18? אז זה לא עובד, צריך לחזור. מדוע? כפי שאמרנו, כי עיקר ההבדלה היא בתפילה עד חונתון. אז מה יש לנו עד עכשיו? צריך להבדיל את שתי ההבדלות בתפילה ועל הכוס. אדם ששכח ולא יתפלל ערבית מוצא שבת, יתפלל בשחרית 2:18, צריך ב-18 השנייה של התשלומים להגיד את התוכן אנטונו, למרות שכבר עשה הבדלה בלילה, קרדת אדמור הזקן, כן? ואם אדם בכלל, עכשיו דין נוסף, אדם שטעה ולא הזכיר הבדלה בכונן הדעת, זה לא מעכב. תמשיך הלאה, תסיים את ה-18, לא חוזרים להתפלל 18 של ההבדלה. אבל כל זה מדובר בתנאי שאתה לא נכשלת בחילול שבת בטעות, כלומר לא עשית מלאכה לפני ההבדלה, ברוך המבדיל, או שלא טעמת כלום לפני ההבדלה. אם נכשלת באחד מהדברים הללו, אתה צריך לחזור ולהתפלל עוד הפעם 18, וגם לעשות הבדלה על הכוס, הבדלה על הכוס לבדה לא מוציאה ידי חובה. עכשיו בוא ניכנס קצת לפרטי הדין, מה פה שכחתי הבדלה בכונן הדעת, שאני לא צריך לחזור. אז שם בסעיף ז', אדמור הזקן כבר מפרט יותר, זה בסעיף ג', בסעיף ז' הוא מפרט, הוא אומר ככה, הדינים הללו, פרטי הדין, מי שלא צריך לחזור בשביל ששכח להזיל ההבדלה, אז גם אם הוא סיים מיד שהזכיר את השם שבסיום ברכת התחונן, הוא רק אמר ברוך אתה השם, תמשיך, בוא ננדעת השיבנו, או אם סיים את הברכה הזאת, למרות שהוא לא התחיל עדיין את הברכה של אחרי השיבנו, לא יחזור לראש ברכת התחונן. וגם אם אומר לי, ואני רוצה להחמיר על עצמי, מאוד חשוב לי להגיד את התפילה החשובה והיפה הזאת, אני רוצה לחזור, אסור לברר ברכה שאינה צריכה, כיוון שההלכה היא שאתה לא צריך לחזור, אתה לא יכול לקחת את הפריבילגיה ולחזור ולהגיד. וגם אם הוא רוצה להגיד את אוכל אנטונו בלי שם בסוף, רק יגיד את התפילה, סיימתי חוי לנדועס נדנה שווה, אני רוצה להגיד את אוכל אנטונו מהתור סך, בלי לסיים עוד הפעם ברוך אתה השם חוי לנדעת, אני לא אגיד פעם ברכה כשלא רוצה להגיד אותה, אבל בלי חתימה, אינו רשאי, מישהו מפסק בתפילה. אם לא צריך להגיד את זה פה, אתה עכשיו אומר דברים שלא צריך להגיד, אסור לך להפסיק בתפילה, אין דבר כזה להשחיל שם מקום מיני תפילות. אבל אם האדם סיים כבר את התפילה ורוצה לחזור ולהתפלל מראש התפילה בתור נדבה, לא שהוא רוצה לחזור באמצע 18 לתוכן, אז זה אמרנו ברגע שהזכרת את השם או שסיימת את הברכה, תמשיך, תמשיך, אין דרך חזרה. אבל כבר בסדר, אני יודע, סיימתי את ה-18, אבל נורא חשוב לי להתפלל לבקש בקדוש ברוך הוא, תוכן נתונו, הדוטור סכר, שבוע שבא לנו לשלום, יהיה וכו' וכו', עם כל התפילות הנפלאות הללו. אז אני רוצה להתפלל עוד הפעם 18, מההתחלה ועד הסוף, בתור תפילת נדבה. אומר, מה זה כן? זה כן, את הפריבילגיה הזאת, אתה כן יכול לקבל הרשות בידו. עכשיו, אבל אם אדם נזכר לפני שהזכיר את שם השם, אל תחולן לדם, למה לא נשבינו, חולן ולדחוך עם זה בדוע, אז בוא רוחתו, עוד לא אומר את שם השם, בהחלט, יתחיל מיד התחנה נתונו עוד הפעם, מהתחנה נתונו ויגמום משם על הסדר, כן? כלומר, הוא לא צריך להתחיל עוד הפעם, אל תחולן. הוא אמר, תחולן לדעס, הוא אומר, למה לא נשבינו? עכשיו בשלב הזה הוא אמור להגיד את אוכל נתונו, נכון? הוא לא אמר, הוא חונה למיד חוכח ומדיר דאז ברוך אתו, סטופ, לאן אני חוזר? לא, אתה לא חוזר לאת אוכל, אתה חוזר לאת אוכל נתונו. בכלל אני זוכר, אני מקווה שאני לא שוגע, כי מדובר בפרספקטיבה של כמה עשרות שנים, שרב חיים שולם דייט שאל את הרבה, האם במוצאי שבת מתחילים התוכנן או מתחילים התוכנן אנטונו? זה באמת נראה כאילו איזה כפל כזה, כן? התוכנן לא דמדם, דם נשבינו, התוכנן אנטונו לא למד אותו, סכו. שאלה אם צריך להגיד את זה, אז הרב אמר לו שיסתכל במחזור, במוצאי יום הכיפורים, ששם זה מופיע בצורה, שם אין את ה... זה לא תפילת ערבית לחול. בסידור אצלנו יש תפילת ערבית לחול, וכתוב שם שבמוצאי אומרים את אוכל נתון. אז אתה שואל, מוצאי רק את אוכל נתון, רק את אוכל נתון, אבל אתה מסתכל במחזה במוצאי עם כיפר, שם יש רק את המערב הזה של מוצאי, כן? אז תראה ששם כתוב את אוכל נתון, את אוכל נתון, כלומר אומרים את שניהם. אז זה מה שכתוב, אם אדם נזכר לפני שהזכיר את השם שבסיום ברכת התוכנן, יתחיל מיד התוכנן אנטונו ויגמור משם על הסדר וכונן מיד חוכנן לדעס וכת השם תוכנן לדעס. זה בנוגע להבדלה לתפילה, הבדלה לכוס. אז ככה, ידוע שיש מחלוקת אם נשים חייבות או לא חייבות בהבדלה, כן? אבל המחלוקת הזאת לא קשורה אם לאישה מותר לאכול ולשתות לפני הבדלה. גם מי שסבור, למרות המחלוקת נפסק שגם אישה לא תאכל ולא תשתה לפני הבדלה, וכמובן שאסורה במלאכה, שאומרת ברוך המעבדי לפחות. אבל דיבורים של חול ונוגע לקניות וכיוצא, וזה מותר גם לפני הבדול משתך, שאחר כתוב בשכונות אדמו"ר הזקן. בנוגע לילדים קטנים, האם מותר לתת להם לאכול לפני הבדול? מדובר ילדים שהגיעו לחינוך, כי הילד שלו הגיע לחינוך לא בעסק בכלל. ילד שהגיעו לחינוך ומוצא שבס, הוא רוצה לאכול, אני רעב, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות. לא, לפני הבדול אסור. צריך לדעת שאדמו"ר הזקן אומר בסימן שמ"ם ג' בסוף הלכי שבס, הוא מדבר שם בנוגע לחינוך קטנים, אומר שאסור לענות אותם, כל עוד לא מדובר בדבר שאסור באכילה, רק מדובר בזמן שאסור לאכול, אז ילדים לפני גיל בר מצווה לא חייבים בזה, ואם הילד רוצה לאכול, אומר מזקן בסגנון, אסור לענותם, כן? הוא בודק שמה, כן? כתוב ככה.
איזה סיף?
תביא את השולחן אור, אני אקריא, אם אתה לא זוכר איזה סיף, מה אני יכול לעשות ככה? שמ"ג, למדתי שמ"ג. או, הנה. לכן מותר להכיל קודם קידוש אם הוא רוצה לאכול וכן לשתות בסוף סיב זין ואסור לענותו וכן כל קייצה בשעה כל יסודים בסוף. אז כל דבר שזה לא אז ככה כתוב נפסק להלכה לגבי כמה וכמה דברים שאסור לענות את הילד כאשר הוא רוצה לאכול. למעשה זה לא, אני דיברנו על זה פעם, היה לנו שיעור הרי על הנושא הזה של חינוך קטנים, נכון? זוכרים? אלה הוותיקים, היה לנו שיעור ארוך על הלכות חינוך קטנים, היה לנו אפילו שתי שיעורים בנושא הזה, חרשנו את כל השולחן ערוך בנוגע לקטנים. אבל אז דיברנו על זה שלמעשה העולם כן נוהג לחנך את הילדים בזה. אז אם לא כתוב אסור לענותו, רק כתוב שמותר לתת לילד לאכול לפני קידוש, אסור לתת לו מאכל, אסור, אבל מותר לתת לו לפני קידוש. בסדר, מותר, אבל אני אלמד את הילד שלא, בסדר, די. אבל כתוב אסור לענותו, אז אם הילד צועק, אבל אני רעב, אבל אני רוצה, אבל אתה רואה שאתה מענה את הילד בזה שאתה לא מרשה לו עכשיו לשתות, כי לאבא עוד לא עשה קידוש. סגנון הלשון הזה
אומר אפילו אפשר לתת לתינוק עוגה כתובים אלה הצורות
אסור לענותו, אסור. מעניין, דיברנו על זה בשיעור שלי,
להגיד קודם אל תאכל, אפשר להגיד
כן, להגיד מותר, אבל אבל כן, אבל אנחנו מכירים את זה כשאני מתעקש ואנחנו מתעקשים עוד יותר ועוד צועקים ואומרים, אתה לא מתבייש, אתה יודע האימהות הסכנות עוד אומרות שישטרפו אותך בגיהנום.
היה לי מוצא שבת הזה היה לי ככה, אבל בזמן הבדלה אמרתי להם להפסיק, זה כן אפשר,
כן,
זה כבר
צריך לשמוע הבדלה, זה חינוך, זה חובת החינוך שהיה לי לשמוע הבדלה, זה אין ספק. הכל פנים, מכיוון שנחלקו הפוסקים אם האישה חייבת בהבדלה או לא, לכן האיש, הגבר שרוצה להוציא את אשתו ידי חובה, אז אם הוא בעצמו עדיין לא יצא ידי חובת הבדלה, אז כמובן שהוא מבדיל לעצמו ואשתו שמעת יצאת ידי חובה. אבל אם הוא כבר שמע הבדלה, הוא היה בהתוועדות, אחרי התוועדות עושים הבדלה, הוא היה בטוח שאשתו שמע כבר הבדלה. למה? כי בשבת היה גם הבן והיו עורכים בשבת והם בטח כבר עשו לה קידוש, הבדלה, סליחה, והיא כבר שמעה הבדלה. מגיע הביתה, אישה אומרת, לא, עוד לא שמעתי הבדולה. אז הבעל המסור רוצה לעשות הבדולה, להוציא את אשתו ידי חובה, לא? צריך לדעת, מכיוון שמחלוקת הפוסקים עם אישה חייבת בהבדלה, לכן לא יכול האיש שכבר יצא ידי חובת הבדלה להבדיל עבורה מחשש ברכה לבטלה. וכמובן שהיא לא יכולה להוציא את האיש ידי חובה, אפילו קטן היא לא יכולה להוציא ידי חובה, כפי שדובר בשורה הקודם לגבי נושא אחר, כי הקטן לפחות חייב מצד מצווה שחילו, והאישה אם היא פטורה, אז היא פטורה לגמרי, ולכן מספק היא לא יכולה להוציא אותו גם כידי חובה, הוא צריך לעשות לעצמו קידוש. אז עכשיו, אבל צריך לדעת שדעת אדמו"ר הזקן שמותר לה להבדיל לעצמה, ואז היא שותה את הכוס של ההבדלה גם כן, למרות שבדרך כלל נשים נמנעות משתיית כוס של ההבדלה מסיבות שונות שמובארים בספרי המנהגים, אבל כשהיא מבדילה לעצמה כמובן שהיא צריכה לשתות את הכוס של ההבדלה כפי חיוב השתייה בכל הכוסות שיוצאים בהם ידי חובה. אז בסיכום, אישה שבעלה לא מוציא אותה ידי חובה יכולה ללכת לשכנים ולשאול אולי אחד ששומר רבנותם או אחד שאני יודע, אבל אם אין מי שיוציא ידי חובה, בעלה לא יכול לעשות הבדלה בשבילה, ומה שהוא יכול לעשות למענה זה רק לתת לה יין ובשמים ולעמוד כמו ילד טוב ונזוף, הייתכן שעשית אבדולת ולא חשבת עליי.
מה עם זה?
זה כבר עניין של שלום בית, אני לא מקנא בו. אבל אני, יש כאלה שאישה עומדת על כך ושהיא רוצה דווקא, אז יש כל מיני טריקים איך לעשות את זה, אבל זה בוא נשיור ככה שכל המסעד ישמע איך עוקפים את הקפידה של האישה, לא את ההקפדה של האישה, מהקפידה שלה שאתה לא מוצא אותה. אבל זה פה לאוזן למי שהתמזל לו המזל עם סיפור כזה, ישאל אותי, אני אגיד לו, מסתדרים.
תודה רבה,
ואיך עם השופר? שלום עליכם, לא שמתי לב שהגעת.
לא חייבת בשביל
השופר, אבל
גם
לברך
בשביל
הגם, לקרוא בשביל הרבה. כן, אז זה כתוב, זה דין מיוחד, במיוחד בשופר כתוב. זאת אומרת, יש סיף מיוחד בשולחן ערוך בשביל זה.
מאיפה השמועה הזאת שאם את אשתם ההבדלה יגדל הזקן?
מאיפה אני צריך לדגם? מאיפה? אני יודע שאת סיפר לי הרב של קהילת סטנר, שם אני מתפלל במות החול, שבמוצא תשעה באב, שלאישה בהיריון, שם מותר לה כבר לאכול וצריך לעשות הבדלה. אז דיברנו, שתיית הכוס וזה, אז הוא סיפר לי שאישה סקנה, מסכנה בודדת שבעלה נראה קצרנה, וקיצר באה לרבי מסטנר, רבי יואל, הרבי הראשון לסטנר. ובאה ובכתה לפניו שאין לה מי שעשה לה הבדלה במוצאי שבת, מה לעשות? אז הוא אומר שאני לוקח אחריות, הוא אדמור והוא נותן ברכות והבטחות שמבטיח לה שלא יצמח לזקן. ודווקא ככה זה הצליח. נחזור לענייננו. עכשיו בנוגע לברכת בורא האש, יש מחלוקת בפוסקים, האישה חייבת בברכת בורא מראש או לא, ולא חשוב עכשיו למה ומה סיבות המחלוקת, אבל משמעות שוחרר אורך אדמו הזה כן הוא שאכן אישה חייבת בברכת בורא מראש האש. וכך כותב גם בקצוע ישראל שולחום פשוט, אומר דבעצמם יכולות לברך. אז אני לפעמים רואה דווקא במשפחות חבדיות שהן מגיעות אליי, ומשום מה אישה לא עושה, לא עושה בו עם הראש. ואני יודע, יש דעות כאלה, בשביל זה צריך הרי להדגיש את זה, שאתה שקלטה, בקצת שולחם מדבר על זה, כפי שאמרתי, ומשמעות ככה, משמעות שונות אדמו הזה, כן, שאנשים בהחלט מברכות ברכת בורא מראש. הוא כותב דבר מעניין, הקצועס השולחון, שנהגו אנשים שלא מסתכלות בציפורניים. אבל אני רשמתי לעצמי שזה אינו מוכרח, וכל אחד תינה כמנהגה בזה. אנחנו כותב שככה מנהג של נשים שמברכות בורא מראש, אבל כמו שאנחנו עושים ביונטף, זוכרים? ביונטף כשחל מוצא שבת, צריך לשים הבדולה ביונטף, אז כתוב שחל מוצאי שבת, אז אנחנו לא עושים את אנחנו רק מסתכלים על האש בשעת הברכה. אז הקצועס השולחון אומר שככה נהגו אנשים. מה זה נהגו? מנהגים זה תלו כל אחד במשפחה ובסביבה שלו. בסביבה שאני גדלתי וחמותי זיכרונה לברכה, שהיא דור אחר דור מגדולי גדולי גאוני וצדיקי עולם, גם כן בירכו בורא מראש ועשו עם הסתכלו על הציפורניים, עשו את כל הטקס כרגיל. אז כל אחד מנהג בזה. עכשיו באופן כללי דיני הבדלה הם כדיני קידוש. נחזור באופן זריז על היסודות, מה צריך לקרות כשאנחנו יוצאים מדי חובת הבדלה. א', על השומע והמשמיע לכוון להוציא ולצאת ידי חובתו. זה שמבדיל בכוון להוציא ידי חובה את השומעים, והשומעים מתכוונים לצאת ידי חובה מהמשמיע. דבר שני, שהשומעים יעמדו במקום אחד בקרבת המבדיל ולא יתהלכו אנה ואנה, כפי שדיברנו גם בלכות קידוש, שדיברנו בלכות חנוכה וכל הדברים הללו, לעמוד ומסביב עד כמה שאפשר. ברכת מורה מורש, להשתדל לא לעשות את זה ממרחק, למרות שכפי שאנחנו יודעים, סיפרנו הרגע שביום טוב גם בריאה אפילו אנחנו יוצאים מדי חובה, אבל לכתחילה להתקרב לאש, כאילו להנות מהאש, לראות את מה שאנחנו עושים. ובנוגע ל לברכות שאנחנו יוצאים בהם ידי חובה, להיזהר לא להגיד ברוך הוא ברוך שמו אלא אמן, כי דעת אדמור הזקן מאוד מחמירה בעניין, אומנם זה נמצא בסוגריים בדברי אדמור הזקן, אבל אדמור הזקן אומר שלא יוצאים ידי חובת הברכה אם אומרים ברוך הוא ברוך שמו, עד כדי כך, נכון? איפה זה כתוב באדמור הזקן? אתה הרי בשבוע שעבר דיברת על זה, אה? איפה זה כתוב? באיזה סימן? אתה זוכר? לא זוכר, אבל זה ידוע, יש סוגריים כזה בדמור. ישנה ברורה סבור בפירוש שזה לא מעקב כאלה. בטח שלכתחילה לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו כשיוצאים ידי חובה. אבל דעת המשנה ברורה שאם אמרת ברוך הוא ברוך שמו גם אם יצאת ידי חובה, אדמור זה כסבור שלא יוצאים ידי חובה. אז להיזהר, לא להגיד ברוך שמו. לא להפסיק בדיבור, כל עוד שלא שאתה מקדש כשיעור מלוא לוגמוב. זה גם כי מאוד שכיח משום מה בעבדולה כבר מאוד מאוד חשוב להגיד אגו תבוך, אפרי לחבוך, שבוע טוב, שבוע זה, ורק גומר בור מבדיל בקוידש לחול אומן, או אגו תבוך, אגו תבוך, אנחנו מכירים את זה? ככה זה הולך משום מה, זה אוטומט כזה, ברוך השם מחכים לברך את השני וזה משהו מאוד יפה ונהדר, אבל צריך לזהר, לדעתי, אתה יצאתי ידי חובה כולל ברכת בורא פרי הגפן והכל, וכמו שהמבדיל צריך לשתות את המינימום שנדרש, כן? אז צריך לחכות עד שהמבדיל שותק, אם לא לוגמיו לפחות, שאז אתה יכול כבר להגיד את הברכות וכל הברכות וההצלחות. עכשיו מה קורה אם מישהו לא שמע את ברכת היין? האבא מתחיל לעשות קידור, אבדולה, ופתאום רץ מהחדר השני, הילדה אומרת, איפה אוכזים? הוא כבר אמר בו פרי הגופן, אבל את הבו פרי הגופן לא שמע, אבל את ההמשך, כן? אז מי שלא שמע את ברכת היין, כל ששמע את הבדלה יצא ידי חובה, כי הנקודה היא להבדיל על היין. כלומר, ההבדלה הזאת נעשתה על כוס יין, זה שלא שמעת את הבו פרי הגופן זה לא מעכב בדיעבד. תכתחילה כמובן צריך לשמוע הכל ולענות הכל, והשומע קונה ולצאת ידי חובה. עכשיו לא נהגו להתרים את כוס ההבדלה לשומעים קידוש ובשאר הדברים שמבחינים בכוס של ברוך של ברכת המזון, בכוס של ברוך של חוסן קלה, אז גם בציבור שותה מכוס של ברוך, אבל בכוס של ההבדלה נהגים שרק המבדיל שותה ואת השאר לא מתאימים לציבור מלבד להבדלת מוצאי יום הכיפורים. כך כותב הרב ברשימס שהוא הבדיל אצל הפרידיק רב בריגה כשהוא היה שם בתופש צדיק, צדיק זה היה צדיקה, לא צדיק, שהרבה אצל הפרידיק רב בתשעה בריגה, והרב פרידיק רב אמר לו שבהבדלת מוצאי יום הכיפורים נותנים לציבור גם לשתות מיין ההבדלה. שעת השתייה, אז לשבת, למרות שאת ההבדלה עושים בעמידה, אבל אחרי כן כששותים לשבת, וכך היינו גם כשהרב נהג להתיישב מיד אחרי הבדולה ולשתות את הכוס בישיבה, ורק אחרי כן הוא קם וחילק כוס של ברוך לציבור. כשנהגו למלא את הכוס על גדותיו שישפך קצת החוצה לסימן ברכה, גם נהגו לחבר, הרב נהג ככה בכל הכוסות, לא רק בהבדולה, שרב מוסיף, מוסיף, מוסיף עד שישפך קצת החוצה, לא רק בהבדלה, ידוע שזה מנהגו של הרב, ואנחנו גם מביאים את זה בהנהגות של של ההגדה של פסח, את ההגדה של פסח שיוצאת כל שנה יום יחל מנחם, עם ההנהגות של הרב, שאני זכיתי לעשות את העבודה הזאת בשעתו, ואז ביררנו את ההנהגות של הרב, ומקפיד בכל כוס שישפך קצת החוצה.
אז רב, אז בכל מוצא יום טוב אפשר להתאים לציבור?
לא, רק מוצא יום הכיפור.
אבל הרב נתן כוס של ברכה בכל מוצא יום.
כוס של ברכה זה כוס של ברכת המזון.
אז זה לא היה
הבדל? הרב גם עשה הבדלה על זה, אבל זה היה כוס של ברכת המזון, שבהמשך עשו על זה גם הבדלה. כנראה שזה היה הבדל. כנראה. אומר כנראה הרב גם נתן כוס של ברכה לאו דווקא ביום טוב, גם כשזה היה בשבת, השבת הידועה אחרי שבועס נון א', זה היה, מתי זה היה? נון א', אני הייתי שם הייתי מהראשונים שהתאכסנתי ממש בניין ליד 770, אז מיד באתי, רצתי והגעתי לשם. אז שכידוע הרב הגיע שבת אחרי צהריים עם הנטלב, עם הספל ועם כל הכל, הרבים של התפילה, לא הרבים של הקריאה. ראית שם אז? הרבים של התפילה, ויש שם שולחן קטן, ומתוועד, הגילויים נוירואים, הקפואים, ואז הרב ירד למטה וחילק כוש ברוך, למרות שהיה כוש הבדלה של שבת. אז בואו נראה הלאה. לכתחילה, או נהגו, או אם אנחנו מדברים על מנהגים, נהגו לכבות את הנר ביין של הבדלה ששופכים עליו. יש שנהגים גם להריח את עשן הנר לאחר כיבויו. אצל הרב, אני באחד השנים של באמת במועצוי שבועס, כן? לא, זה היה מועצוי שבס, שבועס, אם אתה הולך על שבועס. בקיצר, באחד השנים שאני זכיתי לעמוד מאחורי הרבה בעבדולה, וזה היה בגלל, אז לא היה במוצאי, זה היה במוצאי שבס בראשי, זה היה שאז היה יום חמישי שישי, היה ראשי שעונה וחסוקס וחסטר שמינה צרס, ואז בשבס בראש שצמודה לאחריו, אז ההתוועדות הראשונה הרי בהם התוועד התוועדות של שבס בראשיס, והשנייה הייתה השלמה, הרי בכינה את ההתוועדות, השלמה להתוועדות של שמחס תרא, ששם יחסה גם הכל שברוכק, זה היה בליל שבת, כן? אז הרי התוועד תוך הלילה, ואחרי כן היה כל שברוכה. אז בגלל אילוצים, שזה לא בגלל, לא לשיעור, זה שייך יותר להתוועדות, הגעתי בהתוועדות השנייה הזאת, נאלצתי לתפוס את המקום הזה, לעמוד שם מאחורי הרבה, מאחורי חדקוף שם, ואז ראיתי את כל ההנהגות של הרבה באבדולה. אבל ידוע שהרבה, שהיה שם את את האצבעות, כן, אחרי הבדל לנהגות, נהוג לטבול את האצבעות ביין שנשפח, ולשים קצת, אז העולם נוהג לשים פה, כן, על המצח. הרב שם על ריסי העיניים, פשוט כל, והעולם אומר, שים אותו עם אזוטוב, כן, מה אומרים שם כשעושים את זה? אומרים, שים אותו עם אזוטוב, כן?
שנראה רק דברים טובים.
כל מיני דברים, הרב אמר, מצווה, השם, בורו, מירס עיניים, את הפסוק הזה, רב עשה ככה, אז הרבה מתכופף אל הזה. אז אני אומר שיש את המנהג הזה להריח את האשר, לא יודע אם כשהרבה מתכופף, מוצאי שבת, לא מוצאי, נותן כמובן, אז תכן שגם את זה היה, יש כאלה שאומרים שמסתכלים, רואים את ההשתקפות שלך בתוך היין, יש כל מיני דברים שכתובים, אז תחמד וכל מיני מקומות, הכל פנים, מה שנהוג לכבות את הנר שהיה ביין ההבדלה ששוכים עליו, ולכתחילה צריך להקפיד שההבדלה תהיה על יין ולא על איזשהו קפה או קקאו או בירה או משהו אחר. וכתוב בפוסקים שעדיף כוס יין לא מלא אם יש בו רביס מאשר להשתמש בחמר מדין אל ההבדלה. אחרי הבדולה נהגו לטבול את האצבעות ביין שנשפך ולשים מטה ריסי העיניים, כפי שאמרתי, אומרים את הפסוק בצבור מרס עיניים. יש בקהילות ישראל מנהגים שונים, אמירות שונות, שום דבר לא מזיק, יכול רק לא יעיל, וזה מה שהרב עשה, ומי שרוצה לדעת, מנהגי הרב. אז הרב כותב ככה באיזשהו אחד המכתבים שלו, אנחנו מעתיקים את זה בשער הלוך ומנהג, שהרב כותב ככה, כפי מנהג ישראל, לטבול האצבעות ביין הנותר מההבדלה ולגעת בעיניים, כמובן שבצדם החיצוני, מישהו הרי מקבל מראה במכתב כזה והוא מקושר, הרי אומר לגעת בעיניים, זה לא עיניים, אני צריך לתוך את עיניים, לדחוף את היין לתוך העין, שפיץ חבד. אז הרי במוצא לנחוץ להדגיש, ומנהג ישראל לטבול אצבעות ביין שנותם הבדלה ולגעת בעיניים, כמובן שבצדם החיצוני, ובא בספרים שזו סגולה למאור עיניו של אדם. אדם שלו, יש לו בעיות עם העיניים, אז זו סגולה להצליח בזה. אז הדברים הללו שהרבי כותב, אז אני, והרבי כתב לכמה אנשים שהבדלה על היין. אז היו כאלה שלא הבינו מה הרבי רוצה, כמה אני עושה הבדלה. אנשים שהיו להם בעיות, אני זוכר, אני בדל לחיים ארוכים, יוסף חיים גלבשטיין, זכרונו לברכה, שהוא סיפר לי בעצמו שהוא היה לו בעיות קשות בו את העיניים, היה לו עיניים אדומות ומתודלקות, והוא כתב לרבא, הרבא כתב לו יין לי כאיש ולעבדולה, והוא אמר לי שהייתה לו בעיה מכיוון שהוא דווקא השתמש במיץ ענבים ולא ביין, כי היה לו אלרגיה, ברגע שהוא היה שותה יין כל הפנים שלו היו אדומות, מכירים יש מין אלרגיה כזאת שלא יכולים לסבול את זה, אבל הרבה כתב, אז הוא עשיתי לעשות את הבדולה על יין, ופתאום גם אלרגיה הלכה וגם העיניים התרפו, הכל זה היה בעסקת חבילה, הוא קיבל בעסקת חבילה.
יש כאלה שמסתכלים עם העין על היין.
כן, כן, לא, לא, על ההשתקפות, מסתכלים את הפנים שלך, אתה רואה בתוך ה... כאילו השתקפות של רבה ביין, כן, בואו בסניחם את זה. עכשיו אנחנו מדברים על הבשמים, בכל השנה, כלומר בימות, חוץ ממוצאי שבת בהבדלה, יש חלוקה של סוגי בשמים והברכה שמברכים עליהם. יש בשמים שמברכים מיני בשמים, בורא עזבי בשמים, בורא עצי בשמים, אשר נתן ריח טוב בפירות, כפי שמפורט באדמור הזה, כן, בסידור סוף ברכסנן, עם כל הפרטים בדילים הללו. אבל מוצאי שבת על כל סוגי הבשמים ואחרים אך ורק בורא מיני בשמים.
נראיתם מקובלים
בשבת. אדם, רק רגע, אדם שהוא לא מריח, אם זה מצב זמני שאף שלו סתום, או אדם שהוא תטרן, כפי שקוראים לזה, אדם שחוש הריח שלו בטל, לא יברך על הבשמים. אתה רוצה לומר?
ראיתי שהרבה שעושים בישיבה את ההבדלה דווקא.
אצל הספרדים, כן, אני זוכר, הילדים שלי, הרב אבא שאול, זכר צדיק לברכה, אצל אבא שאול, הוא היה הסבא שלה, היה השוור של אחד השכנים שלי בבניין שגרתי בו, והוא היה בא אלינו לשבתות, הפעם מוצא שבת שאני הייתי בית ועדות, הילדים שלי ירדו ל... לשמוע הבדלה אצל השכן, מספרת שרבני, הוא גם כן נפטר למשמר ביצוק שרבני, היהודי חשוב מאוד, ואז הם חזרו הביתה במתפעלות כזאת, אומרים, הרב אבא שאול יושב ברוב השולחן, כולם יושבים מסביב, והוא עושה הבדלה, פעם ראשונה הם הראו כזאת תופעה, אז כן, זה מנהג הספרדי, ככה, נכון? עכשיו הנר של ההבדלה צריך להיות נר שאנחנו מדליקים אותו בשביל, בשביל זה או בשביל נר שהודלק לתורה, אבל אם יש איזשהו במדבר בדיוק נר של יורצייד וכיוצא בזה, לא מבדילים על זה. בנוגע למי שלא עשה הבדלה במוצאי שבת, כן, מי שלא עשה במוצאי שבת אז הוא עושה ביום ראשון, עד יום שלישי יכול לעשות הבדלה, אבל הבשמים והנר זה דברים ששייכים רק למוצאי שבת. תמיד אפשר להרגיע בשמים, כן? אבל אז ברך עליו מה שצריך לברך, אבל זה לא קשור להבדלה. נשים במלא ומלכה, אנחנו עכשיו סוגרים את השבת, הגענו למלא ומלכה, האם גם נשים יש את עניין? נשים למלכה הם לא פחות מחויבים מהנשים, וידוע שהרבי מאוד מאוד הקפיד למלכי דווקא בנטילת ידיים לסעודת לחם, ידוע אפילו שבסעודות אחרות, כפי שסיפרתי כבר, בסעודת שבת, סעודת היום של שבת, הרבי היה המון פעמים שיצא ידי חובה במזונות בלבד, אבל לבי מלכי הקפיד תמיד שדווקא לחם, לא שאני יודע למה, אבל מאוד היה הקפדה על זה. כתוב מהרב הקודש רבי מלך מליז'נסק רבי מלך שזה סגולה לנשים ללידה קלה שיקפידו על מלא ומלכה. כתוב חמים במוצאי שבת מלוגמה. מה זה מלוגמה? מלוגמה זה תחבושת, זה רפואה. חמים במוצאי שבת זה רפואה. אז למה זה רפואה? אז בחסידות כתוב שזה רפואה נגד עצבות, שלא יהיה עצוב, שיהיה לך עצבות כל השבוע.
מחבש לעצבותם.
מחבש לעצבותם, בדיוק. תחבושת, מחבש, מחבש לעצבותם.
מחבש ראשי תיבות.
חמים מוצא שבת, יפה, זה לא ידעתי. באתי ללמד, נמצא תלמד, מחבש השדות חמים במוצאי שבת. אבל בגמרא כתוב גם כפת חמה במוצאי שבת מלוגמה, אבל זה כבר נשתנו הדורות, היום אומרים שזה פחות, שיכול לעשות כאבי בטן קשים, אז צריך לזה לחם חם מפסלו כל כך רצוי. זמן חינוך הקטנים במצוות עשה, זה משעה שמבין בזה, אז כמו שדיברנו, אז כתוב בשולחן ערוך, אני מבין בשבת, חייב לחנכו בקידוש והבדלה וכולי. עכשיו, עד מתי צריך ללכת בבגדי שבת? אפשר מוצא שבת ללבוש את החליפה של יום חול ולצאת למבצועים? אז ככה, צריך ללכת בגדי שבת עד אחרי עבדו למוצא שבת, וידוע שהרב רשב, עד בו נשמע סיידן, הרב רשב נהג להחליף בגדי שבת מיד לאחר הבדלה, אצלו הקפדה, שהוא לא ימשיך ללכת את בגדי שבת, שהם מיוחדים לשבת. עשיתי עבדולה, סגרתי את השבת, הוא היה מחליף לבגדי חול, אבל ידוע שמצד שני, מפורסם שהרבים של הרב לא נהגו ככה, ואת הרב שלנו ראינו בפירוש במוצאי שבת, בפרט בתקופה של איפה יכול להיות הרב מוצאי שבת, היה בתקופה של המתחס, כן? הייתי שם כמה פעמים, הייתי שם בהתוועדויות הללו, ידוע שאחרי האירוע הלבבי שטוב של המתחס, הרי בנהג נתוועד במוצאי שבת, כדי שיהיה לו רמקול, ושיוכל לדבר בלי להתאמץ. אז הרבה נכנס להתוועדות, הם מתחילים, המעבדיל, המעבדיל, וכל זה היה ניגון שהיה מתחילה ההתוועדות במעבדיל, והתוועדות כמו בשבת, מיימר, סיכר, רשי וכל, אבל הרב היה מגיע בגדי שבת, אבל לא החליף לפני דון מלכי. כן, עכשיו אני רוצה לסגור את העניין בשאלה מעניינת שנשאלתי, ואני רוצה לשתף אתכם מזה, כי זה באמת שאלה מאוד מעניינת שאת לוגעת למעשה. מישהו עמד לקראת סיום 18 של מוסף, ובעוד רגע הוא רוצה להצטרף לקידוש של בית הכנסת או להתוועדות, ותוך כדי כך הוא שומע מישהו שמקדש להוציא את הרבים מדי חובתם, הוא מתכוון לכל הציבור, מי שרוצה להציא את זה לחובה, כולם מוציא מדי חובה, וגם הוא החליט שגם הוא רוצה להציא את זה לחובה בקידוש של האדם הזה, ולכן הוא הפסיק לרגע להגיד, עצר, הוא אחז בשמשון ואיפה שהוא אחז, אני יודע, שומע, הוא כמובן לא עונה אומן כיוון שעשו לו לדבר, ומסיים את ה-18, הוא הזין לקידוש. אבל עניית המן לא מעכב את זה, אנחנו יודעים שזה לא מעכב מלצאת ידי חובה. עכשיו הוא שואל, הוא יצא ידי חובת קידוש? או מכיוון שעומד במקום שאסור לו להפסיק, לא שייך שומע כהנה, הוא לא יכול לענות. למה מי ששומע יוצא ידי חובה? כי שומע כעונה. כאילו אני אמרתי, זה כשאתה יכול לומר, זה שאתה לא עומד בפועל, שומע גם ככל. אבל אם אתה בעצם 18, שאתה לא יכול לומר, אז אתה רוצה לצאת, אתה מקשיב, אבל אתה שומע כהנה, אתה לא. אז כן, שמעתי את השאלה, שדיברתי על השאלה הזאת עם אחד הרבנים החשובים פה בירושלים, אז הוא סיפר לי שגם הוא היה לו שאלה כזאת, מישהו שמע הבדלה בית הכנסת במקום שנוהגים להוציא את הרבים מדי חובתם, והוא היה באמצע 18 ושתק והתכוון לצאת מדי חובה, והוא שאל אותו האם יוצאים מדי חובה פה ולא. אז ככה, וחיפשתי מקורות לזה, מצאתי, יש את ההגרות של המערשם, הרי במעתיק אותו בכמה מקומות, יש ספר אורחות חיים, ספר הלכה, ועל זה יש ההגרות של המערשם, ושם הוא כותב ככה, נשאלתי, באחד שהתפלל תפילת 18, ממש את השאלה הזאת, ובאמצע תפילתו קידש אחד, ונתכוון להוציאו ידי חובתו, וזה שתק ושמע, אם יצא ידי חובה. אז הוא כותב, לפי מה שכתב במחצר שקל, בגודים, הוא לא שייך לומר בקהי גוונה לשומע כהונה, כבר שאסור לענות. כן? אבל, יודעים מה עם אחרון, אני מוכרח שגם שאין ידיו נקיות בברכת המזון, יוצא בשמיע. מצד אחד, בפרנגודים ומחצר שקל, מה השמע? שלא שייך להגיד פה שומע קונק מה שאסור לענות. מצד שני הוא אומר שיש רן ורייבד ועוד, שגם שהאדם שידיו אינם נקיות ומילא הוא לא יכול להגיד דברים שבקדושה, אסור לו לברך עכשיו, והוא שומע ברכת המזון ממישהו שמוציא ידי חובה, הוא יוצא ידי חובה בצורך יום. כך עד כאן האחרון הזה אמר שם. ועל אני הוזדהיתי אחרי בקשת המכילה אלף פעמים, ומי אני ומה אני, לכאורה יש מקום לחלק ולומר שזה לא דומה. יש לחלק במי שבמציאות לא יכול לפתוח את הפה ולברך, שעומד באמצע 18, לבין מי שאין לו שום עיכוב מלברך, יש סיבה חיצונית שמעכבת אותו, ברגע אחד יכול לשנות את זה, שפשף את הידיים ויכול לברך, כן? כלומר, זה מה שמכונה בלשון הלכה אריה רבי עלי. הדבר קיים רק איזה אריה שוכב עליו ולא מאפשר לך לגשת אליו. כלומר, כאשר אתה ב-18, הפה שלך נעול, אתה לא יכול, גם אם תרצה אתה לא יכול להגיד, אין טריק, אין. פה אתה יכול לברך, יש משהו חיצוני, הידיים שלך לא נקיות, אז זה דבר צדדי שמחלק, אפשר לחלק. אבל באמת כאשר אני התבוננתי, זה בנוגע למה שאמר שם כותב, אבל כשהתבוננתי מדיוק לשנות הפוסקים, אנחנו בפירוש נראה לי שאכן יש דין שומע קונה גם כשעומדים באמצע 18 ולא יכולים לענות. למה? כי בסימן קוף דלת כותב באדמור הזקן ככה, תשמעו את לשון אדמור הזקן, ואפילו לענות קדיש וברוך וקדושה לא יפסיק בתפילת 18, הוא מדבר לכל 18, תבד 18 אל תפסיק, אלא ישתוק ויחווה למה שומר השץ ויהיה כעונה בפיו. מפורש, ויהיה כעונה בפיו, ששומע כעונה בכל מקום. ואף על פי כן אין בזה משום הפסיק בתפילה, אם זה שומע כעונה זה כאילו מפסיק באמצע 18 ואומר משהו, לא, כיוון שאינו מוציא בפיו. אומר אדמור הזקן בפירוש ששומע קונש גם פה, ממש מפורש, שגם מי ששומע במקום שהוא לא יכול לענות נחשב קונה בפיו, עד כדי כך שהוא נחשב קונה בפיו
בקדושה,
עד שיש, עד כדי כך שיש במקום לסברה שיחשב להפסק בתפילה, עד כדי כך הוא נחשב קונה בפיו. המקום הוא כותב זה לא כיוון שלא מוציא בפיו. ומה ביור הדברון? אני חושב שהכוונה היא ככה, הכוונה של הכלל ששומע קונה זה לא לומר שזה קונה בפיו, הכוונה לגבי התועלת
הלכה.
בדיוק, יפה מאוד. הכוונה היא שבמקומות שנדרש שתהיה עונה, אז הדין של השומע בנוגע לצד החובה שווה לדין של העונה. שומע קונה לא ששומע קונה, שומע כאילו מדבר, שומע מקבל את האפקט, מקבל את התוצאות, מקבל את הדין, כמו כעונה, כמו מי שעונה, מי שומע בפי.
כמו לגבי קדישה, אם אחד מסע באמצע שמוע.
אבל לא שפעולת השמיעה יוצרת את פעולת העניה, ולכן למרות שהוא יוצא אמנם בשמיעת תועיד החובה, אבל הוא לא נחשב להפסק. ובנוגע לשאלה שלנו, האם הוא יצא ידי חובה כששומע ולא יכול לענות, אני ראיתי שגם לכאורה אפשר להוכיח מדברי משנה ברורה. משנה ברורה שם בספקות נקופחת, כשהוא מדבר גם כן על אותה השאלה שאדמור הזה כמדבר, שהוא באמצע 18 ושומע ברוך וכיוצא בזה, אז שהוא יקשיב ולא ידבר, אומר המשנה ברורה, אני מצטט לשונו בספקות מקופרס, ויהיה כעונה לעניין שיוצא בזה ידי חיוב קדיש וקדושה, יוצא בזה ידי חיוב קדיש וקדושה, ומקום לא כל חושב ואפסה. ועל פי זה מובן בפשט, כן, נדען שגם ששמע מקום שלא יכול לענות, יוצא בזה ידי חיוב קידוש, יודע בזה חיוב עבדולה. ולתתה לא מצאתי שום סברה לחלק בין המקרים ההם והלשונות שם ולדין עדידם, ולכן אני הזדהיתי נראה שבפירוש גם מי שלא יכול, אמרתי לכם, הפרמיגודים, המרשם מוכיח לנו שפרמיגודים שלא שייך להגיד שמי הקוויקטים שאסור לענות, אז שוב, מי אני ומה אני, אבל לכאורה מכל הלשונות שאמרתי מוכח שלכאורה הלכה למעשה, בן אדם הזה יצא ידי חובת קידוש ויכול ללכת לאכול בהתוועדות. הבן אדם ההוא של השעה שנשאל אותו רב גדול שדיברתי איתו, שמישהו שמע הבדלה בבית הכנסת בית ה-18, והוא שתק והקשיב, גם הוא יצא ידי חובה.
אגב, הוא צריך לשתוק ולהקשיב אם הוא לא מקשיב, אם הוא היה מרוכז בתפילה ולא שמע.
זה כתוב במפורש, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שאדם, אם הוא אומר משהו, הוא לא יכול לצאת ידי חובה. המשנה ברורה אומר שכיוון שאתה אומר שומע קונה, הכל טוב ויפה, אבל אתה לא יכול לעשות שני דברים בבת אחת. אתה לא יכול להגיד באותו הזדמנות בראש שזבור אלוקים ובואי פרועץ. אז כיוון שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שומע וזוכר בדיבור האחד, אנחנו הקטנים והשפלים לא יכולים עדיין, אז זהו, זה לא עובד.
לא, אני מלא למשנה שדיברנו שם השעבר שמאוד עשיתי ליטול הידיים, אבל הוא שמע, אז...
כן, זה... עכשיו מדובר שהוא לפני נטילת הידיים. עכשיו מדובר שהוא לפני נטילת הידיים, זה משהו אחר, כן, אבל...
המן קידוש מקום סעודה, זה
לא
הפסק?
מה?
אין לו את ההפסק של הקידוש?
הוא לא יצא מהחדר, הוא לא נמצא, הוא עדיין פה.
כמה זמן יש לו לקיים את הקידוש מקום סעודה?
זה כתוב בשולחן ערוך, שלכתחילה כתוב שלא יעשו שום הפסק אפילו בשתיקה, לא יודע, בדיבורים. אבל בעיקרון, כל עוד הוא לא יצא מהחדר הזה, כל הכללים שיש בקידוש מקום סעודה, הוא לא שולם עם מישהו אחר ששמע קידוש ויצא ידי חובה, ובינתיים הוא מקפל את הטלית ורק אחר כך אוכל את המזיין. זאת אומרת, כל הכללים שקידוש מקום סעודה יש גם אצלו. אז עד כאן, אנחנו סיימנו את השיעור הנוכחי, בעזרת השם בשיעור הבא נתחיל לעסוק כבר בהלכות שבת, במלאכות של שבת, נדבר על מלאכת הבישול, שיעורים שהתפרסמו.